שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קע"ה, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים 5 שורות לפני סוף העמוד הקודם, אבל בשביל לשמור על קשר רצוף עם הדף הקודם, היום נלמד בסדר הפוך, נתחיל עם עמוד ב', אחרי זה נראה את עמוד א'. אז אנחנו מתחילים במשנה, ממש בתחתית עמוד א'. בדף קודם דיברנו על האם יתומים קטנים צריכים לשלם את החוב של אבא שלהם, וממילא האם הם צריכים לשלם לערב שפרה בשבילם את החוב. ותלינו לפי רוב הראשונים את השאלה הזאת בשאלה האם שיעבודה דאורייתא או לא. כלומר, האם שיעבודה נכסים של הלווה למלווה זה מהתורה או לא מהתורה. אם זה מהתורה, אז הנכסים שעכשיו אצל היתומים משועבדים, אז הם צריכים לשלם. אם זה לא מהתורה, אז מה שיש עכשיו ליתומים זה רק מצווה לשלם, ואי אפשר להכריח קטנים לקיים מצוות, לכן הם לא צריכים לשלם. כל זה ראינו אתמול, היום ניכנס לעצם המחלוקת האם שיעבודה דאורייתא או לא. עכשיו, לפני שנראה את הדעות בגמרא עצמה, נקדים שיש מחלוקת ראשונים חשובה במה בעצם אנחנו עוסקים כאן. לפי תוספות בדיבור המתחיל דבר תורה, ברור שהנכסים של הלווה שהם עדיין אצלו, הם משועבדים מהתורה לחוב, וזה בכלל לא הנושא של המחלוקת. כל הנושא של המחלוקת זה מה קורה אחרי שהוא מכר את הנכסים ללקוחות. אם שיעבודה דאורייתא, אז המלווה גובה מאותם לקוחות מהתורה, אם שיעבודה לאו דאורייתא, אז הוא גובה מהם רק מדרבנן, ואם מדובר ביורשים ולא בלקוחות, אז יש להם מצווה לפרוע את החוב, אבל זה לא משועבד. זה דעת תוספות. לעומת זאת רשב"ם ובעוד ראשונים עולה שהנושא שלנו זה לא רק אחרי שהלווה מכר את הנכסים, אלא גם כשהנכסים עדיין אצלו. אם שיעבודה דאורייתא, אז המלווה גובה מהם מהתורה. אם שיעבודה לאו דאורייתא, אז אפילו נכסים שאצל הלווה עצמו הם רק משועבדים לו מדרבנן, ומהתורה יש רק מצווה לפרוע את החוב, אז בית דין יכולים לחייב אותו לפרוע את החוב גם מנכסים, אבל הנכסים עצמם לא משועבדים מהתורה. אז שוב, לפי תוספות כל הנושא כאן זה שיעבוד הנכסים שאצל לקוחות או אצל יורשים. לפי רשב"ם, המחלוקת היא גם לגבי שיעבוד הנכסים שאצל הלווה עצמו, אבל גם רשב"ם מודה שאין לזה נפקמין המעשית. כלומר, כל הנפקמין המעשית של המחלוקת זה רק לגבי נכסים שהם כבר לא אצל הלווה. ועכשיו נראה את הדעות בגמרא. הגמרא מביאה בשאלה הזאת שתי מחלוקות מקבילות. המחלוקת הראשונה זה בין אולה לרבה, המחלוקת השנייה זה בין רבי יוחנן וריש לקיש לבין רב ושמואל. אז נתחיל במחלוקת של אולה ורבה, כששניהם באים להסביר את המשפט הראשון במשנה. המשנה חילקה בין מלווה בשטר למלווה בעל פה. מלווה בשטר, המלווה יכול לגבות מנכסים משועבדים, כלומר שלקוחות כבר קנו מהלווה, ומלווה בעל פה הוא לא יכול. ועכשיו אולה ורבה באים להסביר את הדין שבמשנה, כששניהם מסכימים לסברה הבאה, שזה לא הוגן שהמלווה יוכל לגבות מלקוחות שקנו את הקרקע אחרי הלוואה אם הלוואה הייתה בעל פה. כי ללקוחות לא הייתה שום דרך לדעת שהנכסים שהם הולכים לקנות הם משועבדים לחוב כי החוב היה בעל פה. לעומת זאת בהלוואה בשטר זה כן הוגן. כי להלוואה בשטר יש קול והלקוחות יכלו לברר האם הקרקעות של המוכר משועבדים לחוב וממילא כשהם קנו הם הפסידו את עצמם. זה סברה ששניהם מסכימים לה, עכשיו נראה במה הם חולקים. אז אולה אומר ששיעבודה דאורייתא. ממילא הנכסים של הלווה משועבדים לחוב גם אחרי שהוא מוכר אותם, אז ממילא לא צריך להסביר למה בהלוואה בשטר המלווה גובה גם מהלקוחות. זה שהוא לא גובה בהלוואה בעל פה זה תקנה דרבנן בגלל הסברה שאמרנו, שזה לא הוגן במצב כזה לגרום להפסד ללקוחות. זה דעת אולה, שיעבודה דאורייתא. לעומת זאת רב אומר ששיעבודה דרבנן, לכן מהתורה המלווה לא אמור לגבות מלקוחות לא במלווה בשטר ולא במלווה בעל פה, אלא שרבנן תקנו שהמלווה כן יוכל לגבות מלקוחות, כי אחרת אנשים לא ירצו להלוות, כי הם יפחדו שהלווה ימכור את הנכסים שלו ואז לא יהיה להם מאיפה לגבות את החוב, אבל כשהם תקנו שיוכל לגבות, תקנו את זה רק בהלוואה בשטר ולא בהלוואה בעל פה, מאותה סברה שאמרנו מקודם, שזה לא הוגן בהלוואה בעל פה לגבות מלקוחות, כי הם לא יוכלו לדעת שהנכסים משועבדים לחוב. אז זה מחלוקת אולה ורבה, כששוב לפי אולה שיעבודה דאורייתא, אבל במיל ועל פה תקנו שלא, לפי רבה שיעבודה דרבנן, ובמיל ובשטר תקנו שכן. ועכשיו אנחנו בשליש התחתון של עמוד ב', הגמרא מביאה שאולה אמר ששיעבודה דאורייתא גם בעוד מקום, שמהתורה הבעל חוב גובה מקרקע זיבורית, כלומר קרקע פחות טובה, ולענייננו אנחנו רואים שהוא גובה גם מנכסים, וכנראה שהבינו שהכוונה כאן לקרקע שכבר נמכרה, אז זה דעת אולה. לגבי רבא שאמר ששיעבודה לאו דאורייתא, הגמרא מקשה ממשהו אחר שרבא אמר, שאם הלווה נפטר ויש לו יתומים, ובין היתומים יש בכור, והיתומים גובים את החוב במקום האבא, אז אם הם גובים כסף, זה נקרא ראוי. כלומר, כסף שעוד לא היה אצל האבא, וממילא הבכור לא מקבל בזה פי שניים. זה הכלל בירושת בכור. אבל אם הם גובים קרקע מהלווה, זה נחשב שזה כבר היה אצל האבא, כי יש שיעבוד נכסים למלווה. ממילא בזה הבכור כן מקבל פי שניים. אז לכאורה כאן אנחנו רואים שגם לפי רבא, שיעבוד הוא כן מהתורה. כי הרי אם זה רק שיעבוד הרבנן, אז אנחנו לא מחשיבים את זה, כאילו למלווה כבר יש אחיזה בנכסים האלו. אלא הוא רק עובד זה כשהוא ייקח את זה בפועל מהלקוחות. רק אם השיעבוד של המלווה בנכסים הוא מהתורה, אז יש לו אחיזה בנכסים עוד כשהוא חי, ואז הבכור באמת יקבל בזה פי שניים. אז זה קשה על רבא שאמר ששיעבוד עליו דאורייתא. עונה הגמרא, רבא לא אמר את זה לשיטתו. הוא אמר את זה לשיטת בני ארץ ישראל שהם באמת סברו ששיעבוד דאורייתא, אבל לדעתו הבכור גם בזה לא יקבל פי שניים כשיעבוד עליו דאורייתא. אז עד כאן מחלוקת אולה ורבא אם שיעבוד דאורייתא או לא. ועכשיו, 11 שורות מתחתית עמוד ב', הגמרא מביאה עוד מחלוקת מקבילה, הפעם בין רבי יוחנן וריש לקיש לבין רב ושמואל. אז רבי יוחנן וריש לקיש הם כמו אולה ששיעבודה דאורייתא, רב ושמואל הם כמו רבא ששיעבודה דרבנן. אלה שבמחלוקת השנייה יש פה עוד גורם שנכנס לתמונה, וזה היורשים. כלומר, כל ארבעת הדעות במחלוקת השנייה מסכימים שברמה הדאורייתא יורשים הם כמו לקוחות. אז אם שיעבוד הדאורייתא, אז מהתורה הוא יגבה גם מלקוחות וגם מיורשים, בין ממלווה בשטר, בין ממלווה בעל פה. אם שיעבוד עליו דאורייתא, כמו שהוא לא גובה מלקוחות מהתורה, הוא גם לא יגבה מיורשים, בין ממלווה בשטר, בין ממלווה בעל פה. זה ברמה הדאורייתא. ברמה דרבנן יש פה כמה הבדלים בין המחלוקת הזאת למחלוקת הקודמת. נראה אותם אחד אחד. נתחיל ברב ושמואל שהם סוברים ששיעבוד עליו דאורייתא, אבל לפני שנראה את רב ושמואל עצמם, נראה קודם את רב פאפה. רב פאפה מובא בשורה הראשונה בעמוד הבא, ולפי תוספות גם הוא סובר ששיעבוד עליו דאורייתא. נתחיל בו ואז נשווה אותו לרב ושמואל. אז אומר רב פאפה, שיעבוד עליו דאורייתא, ממילא מהתורה לא אמורים לגבות לא מלקוחות ולא מיורשים, אבל רבנן תקנו, כמו שאמרנו בדעת רבא מקודם, שהמלווה כן יוכל לגבות, כי אחרת אנשים לא ירצו להלוות, אבל בהלוואה בעל פה הם לא תקנו את זה, בגלל שהלקוחות לא יוכלו לדעת על ההלוואה, כמו שאמרנו מקודם. זה לגבי לקוחות. מה לגבי יורשים? לגבי היורשים, אין את הסברה שהם לא יוכלו לדעת, כי זה לא משנה, הם יורשים ממילא. לכן אצל יורשים, התקנה שאפשר לגבות גם מהיורשים, היא שייכת בין בהלוואה בשטר, בין בהלוואה בעל פה, זה דעת רב פאפה. רב ושמואל הם כמו רב פאפה, חוץ ממה שאמרנו עכשיו לגבי יורשים. כלומר, לדעתם אין הבדל בעניין הזה בין לקוחות לבין יורשים. בהלוואה בעל פה אי אפשר לגבות לא מלקוחות ולא מיורשים, בהלוואה בשטר גובים גם מלקוחות וגם מיורשים. התוספות בדיבור המתחיל אינו שואלים מה הסברה של רב ושמואל. הרי לכאורה לגבי יורשים, כמו שאמרנו ברב פאפה, אין סברה לחלק בין שטר לבין בעל פה. תראו בתוספות מה שהם עונים. אז עד כאן הדעות ששיעבוד עליו דאורייתא. עכשיו נראה את רבי יוחנן וריש לקיש שהם סוברים כמו אולה לכאורה ששיעבוד דאורייתא, אבל כאן יש הבדל משמעותי ביניהם לבין אולה. אולה, כמו במשנה שלנו, חילק בין שטר לבין בעל פה, כי אומר שבבעל פה רבנן תקנו שלא יגבו בשביל לא להפסיד את הלקוחות. לעומת זאת, רבי יוחנן וריש לקיש סוברים שהדין דאורייתא נשאר ואין תקנה כזאת, ולכן המלווה גובה מלקוחות ומיורשים, בין בהלוואה בשטר ובין בהלוואה בעל פה. זה לכאורה פשט הגמרא, אמנם היד רמה כתב באחד מהפירושים שלו שגם רבי יוחנן וריש לקיש לא חולקים על המשנה, ומה שהם אמרו זה רק ברמה הדאורייתא, אבל מדרבנן במלווה בעל פה הוא לא יגבה מנכסים של לקוחות, רק מנכסים של יורשים. ובזה סיימנו את הסוגיה של שיעבוד הדאורייתא ולאו דאורייתא, ועכשיו אנחנו חוזרים חזרה לחמש שורות לפני סוף קופה ע' ד' עמוד ב'. כמו שעכשיו למדנו, מלווה גובה מנכסים משועבדים, לפחות כשיש לו שטר, והוא גובה לא רק מהלקוחות ומהיורשים, אלא גם מהקדש. כלומר, אם הלווה הקדיש את הנכסים שלו, אז גם מזה המלווה גובה, כמו מהיורשים, וזה תלוי בדעות שראינו עכשיו, האם הוא יצטרך שטר או שלא יצטרך שטר. עכשיו הנושא הוא, מה קורה אם יש אדם שהיורשים שלו אמורים לקבל את הנכסים שלו, או שכשהוא עוד היה בריא, ככה לפי התוספות הוא הקדיש את הנכסים שלו להקדש, ואז לפני שהוא נפטר הוא פתאום מספר שיש לו בעל חוב, ושחלק מהכסף צריך ללכת אליו. אז האם זה שהנפטר אמר את זה, זה מספיק ואותו בעל חוב יוכל לגבות מהיורשים ומההקדש, או שלא? למה שנאמר שלא? יש שתי סברות. לסברה אחת הגמרא קוראת קנוניה, כלומר יכול להיות שהוא באמת לא חייב לאותו אדם, הוא רק משקר בשביל שאותו אדם ירוויח כסף. את הסברה הזאת הגמרא לא מקבלת לא לגבי הקדש ולא לגבי יורשים, כלומר לא סביר שאדם ישקר על חשבון היורשים שלו או על חשבון ההקדש, אז זה הסברה הראשונה והיא נדחית. הסברה השנייה היא שכשהוא אמר את זה הוא פשוט לא היה רציני. למה שהוא יאמר את זה אם הוא לא רציני? כי הוא לא רוצה שיחשבו שהוא כל כך עשיר, והוא לא רוצה שהבנים שלו יחשבו שמקבלים כל כך הרבה כסף, לכן הוא אמר שהוא חייב למישהו כסף, אבל באמת הוא לא חייב לו. אז זה הסברות לומר שלו. עכשיו מה בפועל? רבונה לגבי מקרה שזה יבוא על חשבון ההקדש, מניח שהאבא היה רציני והוא נאמן. לעומת זאת, רב ושמואל במקרה שזה יבוא על חשבון היורשים, אמרו שהוא לא היה רציני והוא לא נאמן. אלא אם כן, הוא לא רק אמר מנה לפלוני בידי, אלא הוא אמר תתנו. ברגע שהוא אמר תתנו, זה כבר אמירה יותר רצינית, ואז אנחנו מניחים שהוא כן היה רציני. ועל זה שאל רב נחמן, מה ההבדל? למה במקרה של רב הונה, כשהוא אמר מנה לפלוני בידי, אנחנו מניחים שהוא כן היה רציני? ובמקרה של רב ושמואל, אנחנו מניחים שהוא לא היה רציני, אלא אם כן, הוא אמר גם תתנו. עונה הגמרא, אתה צודק, באמת אין שום הבדל בין ההקדש לבין הבנים. בשניהם, אם הוא אמר מנה לפלוני בידי, אז אנחנו חושבים שהוא לא היה רציני. אם הוא אמר תתנו מנה לפלוני, פה הוא כבר אמר אמירה משמעותית יותר, ובזה אנחנו מניחים שהוא כן היה רציני. אז מה בכל זאת ההבדל בין המקרה של רב הונה לגבי הקדש למקרה של רב ושמואל לגבי יורשים? תשובה ראשונה של הגמרא שבמקרה של ההקדש למלווה היה שטר, ובמקרה של היורשים למלווה לא היה שטר. ממילא אם יש לו שטר הוא יקבל, ואם אין לו שטר הוא לא יקבל. לפי התשובה הזאת בעצם יש שתי אפשרויות שהמלווה יקבל, או שיש בידו שטר, או שהנפטר אמר תתנו, שאז אנחנו מניחים שהנפטר היה רציני. אבל את התשובה הזאת הגמרא דוחה, כי לפי רב שמואל גם אם הלווה אמר תתנו, אי אפשר לומר שהמלווה יקבל אם אין לו שטר. כי הרי כמו שלמדנו בתחילת השיעור, לפי רב שמואל שיעבודה לאו דאורייתא, והמלווה לא יכול לגבות מנכסים משועבדים אם אין לו שטר. אז לא יכול להיות שהמקרה הזה של תתנו שהמלווה גובה בו מדבר על מקרה שאין בו שטר. לכן אומרת הגמרא, התשובה השנייה מתוקנת יותר, באמת בשני המקרים יש שטר למלווה, ובכל זאת במקרה של רב הונה השטר מועיל גם בלי שהלווה מודה, ובמקרה של רב ושמואל השטר לא יועיל, אלא אם כן הלווה הודה, וצריך שהוא יודע בצורה רצינית, כלומר שהוא אמר תתנו. למה יש את ההבדל הזה? כי רב הונה דיבר על שטר מקוים, ורב ושמואל דיברו על שטר לא מקוים, וכנראה למלווה אין איך לקיים את השטר, ממילא הוא חייב שהלווה יודה. ומתי זה נחשב הודעה רצינית שמקיימת את השטר, רק אם הוא אמר תתנו, ולא אם הוא אמר מנה לפלוני בידי, כי אז אנחנו חושבים שהוא לא היה רציני, הוא רק רצה שלא להסביע את בניו. בסוגריים נעיר ששואלים הראשונים אם המקרה של רב הונה מדבר של המלווה יש שטר מקוים, אז מה החידוש של רב הונה שכשהאבא מודה בחוב הוא נאמן, מי צריך את ההודעה שלו? הרי למלווה יש שטר מקוים. אז עונים התוספות, זה מועיל לעניין זה שהמלווה לא יצטרך להישבע. כי בדרך כלל יש לנו דין שכשמלווה בא לפרוע מנכסים משועבדים, אז הוא צריך להישבע. כאן, כיוון שהאבא הודע, אפילו שהוא רק הודע בצורה של מנה לפלוני בידי, זה מספיק בשביל לפתור את המלווה משבוע. ועכשיו אנחנו בשליש העליון של עמוד א', אנחנו עוברים לשלב השני של הסוגיה הזאת, אבל בשביל להבין אותה חייבים להקדים משהו שהריף אומר, זה מובא גם ברמב"ן ובעוד ראשונים, שעד עכשיו דיברנו על אבא שמיוזמתו אומר לבנים שלו שמנה לפלוני בידו. אז אמרנו שאם הוא אמר תנו זה רציני, אם הוא רק אמר מנה לפלוני זה לא רציני. עכשיו אנחנו מדברים על מקרה שבו המלווה טבע את האבא, והאבא הודע בפניו. אז כאן הריף מגדיר את זה שזה נעשה בתורת הודעה גמורה, ולכן כאן, גם במקרה של מנה לפלוני בידי, האבא כן נאמן והילדים כן יהיו חייבים. אז זה נקודת המוצא שלנו שהם חייבים. השאלה שלנו זה מה קורה אם היתומים אומרים שהם כבר פרעו. האם הם נאמנים לומר שהם כבר נתנו? גם כאן שאנחנו מדברים על תורת הודעה גמורה, כמו שאמרנו בלשון הריף, עדיין יש הבדל האם האבא רק הודע, או שהוא ממש אמר, "תתנו בפועל". שכמובן, אם הוא אומר תתנו בפועל, זה אמירה יותר רצינית. אז מה הדין? אז בהתחלה אמרו שרבא אמר שאם הוא אמר מנה לפלוני בידי, אז הם נאמנים לומר שהם פרו. אם הוא אמר תנו מנה לפלוני, שזה אמירה יותר רצינית, אז בזה הם כבר לא נאמנים לומר שהם נתנו. אבל שואלת הגמרא, לכאורה זה אמור להיות הפוך. הרי אם הוא רק אמר מנה לפלוני בידי, הם בכלל לא בטוחים שהם צריכים לתת, אז למה שירוצו ויפרעו את החוב? לעומת זאת, אם הוא אמר תתנו מנה לפלוני, פה שהם בטוחים שהם צריכים לתת, אז באמת סביר שאולי הם כבר פרו את החוב. לכן אם כבר אתה מחלק כך, צריך לחלק הפוך. התוספות אומרים שבפועל באמת לפי רבא הם נאמנים בשני המקרים, אבל אם כבר לחלק, היית צריך לחלק הפוך. אז מה רבא בכל זאת אמר? החלוקה שלו הייתה לא לגבי מקרה שהיתומים אומרים שהם פרו, אלא שהיתומים אומרים שאחרי שהאבא אמר את מה שהוא אמר, הוא פתאום אמר שבעצם הוא נזכר שהוא כבר פרה לו את החוב. אז פה זה תלוי מה הוא אמר בהתחלה. אם הוא רק אמר מנה לפלוני בידי, שזה אמירה לא רצינית כמו שראינו, אז הוא יכול באמת להיזכר שהוא כבר פרה. אבל אם הוא אמר תתנו מנה לפלוני, לא סביר שפתאום הוא ייזכר שהוא כבר פרה את החוב, ולכן היתומים לא נאמנים לומר שהאבא נזכר וחזר בו. בסוגריים נעיר על החלק הזה של הסוגיה, שלא כל כך מובן למה בכלל הם נאמנים לומר שהם פרו, הרי כמו שראינו בחלק הראשון של הסוגיה, חייב להיות שלבעל החוב יש שטר, כי הרי אחרת איך הוא יכול לגבות מהנכסים המשועבדים אצל היורשים? ואם למלווה יש שטר בידו, אז איך הלווה או הבנים שלו יכולים לומר שהם פרעו? הרי אם הם פרעו, אז השטר לא אמור להיות אצל למלווה. אז זה קצת קשה, אולי אפשר לומר שרבא סובר כמו רב פאפה, שגם במיל ובעל פה, המלווה כן גובה מהיורשים. ואנחנו חמש שורות לפני השורות הרחבות, החלק האחרון של הסוגיה הזאת, לגבי מה שדיברנו עכשיו, שאם התובע טבע את האבא והוא הודע, אז אנחנו כן לוקחים את ההודעה שלו ברצינות, שואל רבא, האם בשכיב מרעדין שונה מאדם רגיל? באדם רגיל הדין הוא שאם נניח התובע בא ותובע אותו ואין לתובע שטר והלווה מודה שהוא חייב, הוא יכול אחרי זה לומר משתה הייתי בך, כלומר לא הייתי רציני, רק רציתי שתרד ממני. בשביל שזה יהיה הודעה רצינית הוא צריך לומר לידים שלידו אתם עדיי, או שהוא יאמר תכתבו את העדות הזאת. זה באדם רגיל, אבל האם גם בשכיב מרע אנחנו אומרים את זה? או ששכיב מרע כיוון שהוא הולך למות הוא לא יאמר סתם דברים? זה השאלה של רב, אבל אחרי שהוא שאל, הוא ענה בעצמו שבשכיב מרע באמת אין סברה לומר שהוא משתה, אלא אם הוא הודע למלווה, כנראה שהוא היה רציני, גם בלי שהוא אמר אתם מדי ובלי שהוא אמר כתובו.